אוונגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים. חזרנו מהחופש של בין הזמנים, שאלות הוקדשו לצעירי הצון עם תוכניות מגוונות, ועל כך ישר כוח לצוות המסור ברדיו כאן, רדיו כל חי, ובפרט למנהל תוכניות הרב צדק כאן, ולבאבי רוזן, מנכ"ל הרדיו. ואנחנו נכנסנו לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אנחנו כאן בתוכנית שלנו סיפורי ירושלים, נקדיש את השבועות הקרובים לעולם התשובה הירושלמי. התוכנית הראשונה מוקדשת לסמינר נתיב בינה, ולאיש שחולל את הרעיון של הקמת מסגרת לבנות בירושלים בעלות תשובה, הלא הוא הרב שמואל מרזל, זיכרונו לברכה. האיש שבמשך עשרות בשנים עסק בהצלות בנות ישראל, עליו לבד ראוי להקדיש את התוכנית מיוחדת, אבל הפעם נדבר על היצירה שלו נתיב בינה. נתיב בינה שזכה לאימון של גדולי ישראל, ומה המוטו של נתיב בינה? אז נתיב בינה, המוטו של המדרשה הזאת, בשונה ממדרשות אחרות שהוקמו מאוחר יותר, שילוב של לימודי יהדות בתוך המסגרת בה נמצאת הבת, כלומר המשך לימודי מקצוע חופשי באוניברסיטה או בכל מקום לימודים אחר מצד אחד, ולימודי יהדות כהשלמת ידע מאידך. ניתן לשלב גם לימודים אקסטרניים מחוץ למערכת, וכל זאת בראש פתוח ובנקודה מסוימת מאוד בה כל בת נמצאת בדרכה. יש שמגיעות מלכתחילה עם ידע בסיסי, יש שמגיעות עם ידע מעשי, ויש שמתחילות מבראשית, ולכל אחד, לכל אחת ואחת ניתן המקום שלה. המסגרת הפרטית והתומכת שלה, השותפה המתאימה לה, והמרצה או המרצים המיוחדים למצב של אותה בת שמגיעה ועל הקישורים שלה. אפשר גם, ניתן גם לשלב מגורים במסגרת המדרשה, וכל זאת על מנת ליצור אקלים ואווירה שמתאימים ללימודי יהדות, מתוך שחרור והגשת החוויה, והדגש במיוחד כי לא נדרש מהבנות לשנות הלבוש ולקיים תייג מצוות, משום שהמטרה אינה חזרה בתשובה במובן החיצוני שלה, אלא לימודי יהדות ברמה הגבוהה ביותר, על מנת שבנות ישראל, באשר הן וכפי שהן, ידעו יהדות אמיתית מהי, ובמקור ראשון ובעיניים שלהם, ויחליטו על דרכם העתידות בעצמם. אם ננסה לתמצת במילים ספורות את מטרת הקמת המדרשה מיום היווסדה, למעלה מ-40 שנה, ואת כל מהלך השנים שלה, היינו מגדירים את זה כך, לקדם בנות ממצב שאין להם ולו ידע בסיסי ביהדות, עד למקום בהם יכולות ומסוגלות ללמוד בעצמם טקסטים ביהדות ברמה רוחנית גבוהה. נתיב בינה, כבר למעלה מ-30,000 בנות עברו דרך המקום, סליחה, למעלה מ-30,000 בנות עברו בשערי המדרשה במשך למעלה משלושה עשורים. כל בת בפני עצמה היא עולם מלא, וכל אחת שבאה לשם חוותה, ונשמע בהמשך הדרך את הסיפורים של אותם הבנות שהיו בנתיב בינה ולמדו שם, ולאן הם הגיעו. תמיד קוראים לזה הבונקר ברחוב סורוצקין, ככה קרא לזה גם הרב מרזל, חוף סורוצקין, שגם השכנים מסביב מקבלים באהבה את כל הבנות שמגיעות לשם. אנחנו נשמיע שיחה עם הבנות, נדבר עם בנו ממשיך דרכו הרב עזריאל מרזל, נשמיע שיחה קצרה מהרבנית עם המזרחי שהצטרפה לצוות המוביל של נתיב בינה, נדבר עם שני בוגרות על חיים האישיים אז והיום. ברקע אנחנו נשמע שירים על הפסוק מתוך הפרק תהילים לדוד השם מורי ואישי, שמלווה אותנו פעמיים ביום עד שמחת תורה. אנחנו נשמע רצף של שירים, אחת שאלתי מעת השם, עם מבחר יצירות. אנחנו פותחים שיחה של הרב מנחם מנדל פומרנץ, יושב ראש ונשיא ממלכת עוז והדר, על פרשת כי תצא.
מי שהיה משמש בקודש אצל הדברי שמיל מסלונים. הוא נסע פעם אחת עם הדברי שמיל ברכבת מלמברג לוורשה עם עוד כמה חסידים. באמצע הדרך עלה איזה פריץ, ולפניו הלך משרת גוי ששירת את הפריץ. הוא רץ לפניו לפנות לו מקום, כשמסביב לדברי שמיל נדחקו החסידים. הוא ראה איך שנדחפים מסביבו. המשמש שמו היה רבי סול זלמן, הוא היה עייף, ולכן הוא בחר לעצמו מקום מאחורי הדברי שמיל, והפריץ התיישב בדיוק ליד רבי סול זלמן. כשהפריץ יושב לידו, הוא שואל אותו, מי היהודי שיושב כאן, שכולם נדחפים מסביבו כך? אמר לו רבי סוזנמן, זה רבין, זה רבה. אמר לו הפריץ, גם אני נכד של רבין אחד, של רבה. הדבר שמיל שמע איך שהם מדברים, והוא שמע את הדברים האלה. הוא פנה לפריץ וקרא לו, אמר לו, אתה נכד מרבה, ואני גם כן נכד של רבה. אם ככה, בואו ותשבו לידי. הדבר שמיל מתחיל לדבר איתו, שואל אותו, מאיזה צדיק הוא נכד? אמר לו הפריץ שהוא נכד של רב מאיר, הבן של הרבה מברדיצ'וב. תוך כדי שיחה התברר גם כן שהוא הרופא הראשי של הצאר ניקולאי במשך שנים רבות, וכבר עברו 40 שנה שהוא לא הניח תפילין. אמר לו הדבר שמיל, אני אספר לך סיפור מהסבא שלך, הרב מברדיצ'וב. בעיר ברדיצ'וב היה איזה שיקור שקראו לו ינקל שיקר, יעקב השיקור. הוא היה אוהב לשחק בקלפים, קרטנשפילר. היו כאלה שהיו מכנים אותו גם כן ינקל קרטנשפילר. וכל פעם שהוא פגש את הרבי מברדיצ'וב, היה הרבי מברדיצ'וב אומר לו, ינקל, אני מקנה בך. הרי חז"ל אומרים שמי שעושה תשיבה מהווה, מי שחוזר בתשיבה מהווה, העבירות שלו, הזדוינס שלו, מה שהוא עבר במזיד, נהיה זכויות. אם תעשה תשיבה, כל כך הרבה זכויות יהיו לך בבת אחת, מה שיתהפך מהעבירות. אמר לו אותו ינקל קרטנשפילר, שבעוד שנה הרבי יקנה בי עוד יותר, יהיה לי יותר עבירות. נמשיך, נחכה. ככה עברו שנה ועוד שנה ועוד שנה. וכל פעם שהרבי מברדיצ'וב פוגש אותו, הוא אמר לו שהוא מקנה בו, והוא עונה באותו מטבע, אותו דבר. אבל לפתע פתאום אותו ינקל נהיה חלש וחולה. מאוד מהר הדברים קרו, רחמון הליצלן נהיה חולה וחלש מאוד מאוד. בקושי הוא הספיק לתפוס את עצמו. אבל מה, הייתה לו אישה כשרה, כשהיא ראתה את המצב שבעלה שכבר ממש בסוף, היא רצה מיד לבית של הברדיצ'בר, של הרב מברדיצ'וב, והפצירה בו שיבוא לבקר את בעלה. הרבי מגיע הביתה, שואל אותו, נו, ינקל, כל פעם אמרת לי שבעוד שנה אני אקנה בך יותר, מה אתה אומר עכשיו? אמר אותו ינקל כך, אני אספר לרבי סיפור. כשאני שכרתי את הקריצ'מה, קריצ'מה זה פונדק, בית מרזח, מהפריץ, הקריצ'מה היה במצב מאוד טוב, אבל היות שאני הייתי קרטנשפילר, הייתי מאמר ומשחק קלפים, והייתי גם שיקור, הזנחתי את הקריצ'מה ונשברו קורות הגג והחלונות, הכל נשבר לאט לאט. ההזנחה עשתה את שלה. פעם נסע הפריץ בדרך, ופתאום התחיל לרדת גשם זלפות, גשם חזק מאוד שלא היה שייך להישאר ברחוב. נזכר הפריץ שכאן באזור יש לו קריצ'מה שהוא הזכיר ליהודי, הוא יוכל למצוא שם מחסה ומגן מהגשם השוטף. נסע הפריץ לקריצ'מה, וכשהוא נכנס בפנים, מה הוא ראה? הגג והחלונות, כל שבור, נוטף מים מהגג, רעוע, מפורק, קור חדר לעצמות. קורא הפריץ ליאנקל הזה, אמר לו, יאנקל, מה עשית? הרי מסרתי לך קריצ'מה טובה, מה עשית עם הקריצ'מה? פרץ אותו יאנקל בבכי ואמר, אמרתי לפריץ ככה, אני ידעתי שיבוא פתאום כזה גשם שכבר שנים לא היה, ועוד שביום כזה בדיוק הפריץ יופיע כאן באמצע הסופה הזו, ואז הוא התחיל לבכות, ותוך כדי בכי יצא נשמתו. אמר הרב מברדיצ'וב על אותו ינקל, שנשמתו יצא בהירות תשובה. ככה מספר אדיב רשמיל לאותו פריץ, ואחרי זה מוציא אדיב רשמיל את התפילין שלו, מבקש מהפריץ להניח אותה. אחרי זה נתן לו את התפילין במתנה. סיפר אותו משמש בקודש רבי סוזנמן, שאחרי הרבה שנים הוא הלך באיזה רחוב בלמבר, פתאום הוא שמע קול מאיזה איש שקורא לו. כשהסתובב הוא ראה זקן אחד עם הדרת פנים, ניגש אליו הזקן, שואל אותו, אתה מכיר אותי? אומר לו רבי סוזנמן, לא. אומר לו הזקן, אני הייתי הפריץ כשנסעת עם הרבי. ומאז התחלתי להניח תפילין. התפילין שהרבי נתן לי, נהייתי בעל תשיבה גמור. היה לו רעיון עם זדוינס, עבירות שנהפכות לזכויות. נו, חז"ל אומרים שמי שאומר איך טובה אושיב, איך טובה אושיב, יעשה עבירות ויחזור בתשיבה. אין מספיק אם הוא יודע לעשות תשיבה, הוא לא מספיק. הרי צריך להספיק בסוף לעשות תשיבה ולהפוך אותם לזכויות. מי יודע מתי הוא מסיים, מי יודע קץ ימיו מתי, צריך להספיק. בנוגע לאיישי סיפס טויאר בפרשס קיסאיצאי, כותב האור החיים הקודש, שהסיפור הזה של איישי סיפס טויאר, זהו רמז לנשמה התאורה שיש בבן אדם, נשמה זכה שהוא קיבל. היא נקראת יפה סטויה. הנשמה של הבן אדם היא יפה עד מאוד. אבל היצר הרע תופס את הבן אדם והוא מנבל אותה, מכער אותה, מלכלך אותה במעשים רעים. אם יהיה שכל לבן אדם לנצח את היצר הרע, הוא יראה כמה הנשמה שלו יפה, כמה היא נעימה. ויש חודש אחד בשנה, זה החודש שאנחנו נמצאים בו, חודש אליל, התורה אומרת לנו. והסירו, אשים לה שיב יום היו לאו. תתנקו, תורידו את בגדי האסירים, את הבגדים של השבי, של בית הסוהר, הבגדים שקיבלתם בכלא של היצרור שתפס אתכם והלביש אותם, התביש אתכם בבגדים נוראים ומתונפים בעבירות. איך תורידו? על ידי תשיבה אמיתית מול הקדוש ברוך הוא, מול בורא עולם. תלכו לבית המדרש, תבחרו לכם בית. איזה בית? ויושבו בביסך, הוא כתוב. זה הבית המדרש, הנשמה תשב בבית שלך, זה בית המדרש. מה היא תעשה שם? היא תבכה. יבוכסו וסוביו וישימו. תתוודה בבכי על כל המעילות, על כל העבירות, מה שהיא בגדה באבא שלה זה הקדוש ברוך הוא. באמא שלה זה כנסת ישראל. עם ישראל כולו, הרי כולנו ערבים זה לזה. זה היא תעשה במשך ירח יומים, חוידש יומים, חוידש אליל, חוידש של תשיבה. כמו שכתוב בזויה, שירח יומים זה חוידש אליל. זה החודש שאפשר לחפר ולנקות, להסיר את הלכלוך על ידי הבכי, על ידי הדמעות. ירמיהו הנביא אומר, כי אם תחבסי בנסר, ושר בילוך בויריס, נכתום אבוי נחלפון עניים השם. כנסת ישראל, גם אם תחבסי את הבגדים באפר מיוחד, גם אם תתני הרבה מאוד סבון, עדיין יש כתמים, נכתה מבואי נחלפוני. מה העצה? מביא בעים ראיד ובשם אביב המקובל, ונפתולי ארץ מברז'אן. למה ביום הכיפורים, למה ביום כיפר אסור ללבוש נעל? כי נעל זה ראשי טייבס, נכתה מבואי נחלפוני. לכן ביום כיפר לא נועלים נעליים. סוף היום מתפללים נעילה, כי מצרפים את שם השם, העיד קאי לנעל, נהיה נעילה. אבל מה התפקיד שלנו? הוא מסביר. הרי כתוב, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אסכם מכל חטסייכם, לפני השם תיטורי. חזל הרי אומרים, אף על פי ששערי תפילה ננעלי, שערי דמועס לא ננעלי. ננעלי זה לשון של נעל. על ידי דמעות, על ידי דמועס, אפשר להוריד את הנעל, מה שנועל, המנעול הזה. נכון, עם סבון, אפילו הסבון הכי טוב, אי אפשר להסיר את כל הלכלוכים והפסולת שהיצרור עטף אותנו בהם במשך כל השנה. אבל עם דמעות אפשר. עם דמעות אפשר לנקות. בנעילה כתוב שצריך להוריד דמעות. עם דמעות אפשר. ואז הקטם הופך לקסם פוז כדברי המגד מקוז'ניץ על הפוסיק נכתם אבוינך. שהעבירות נפחות לזכויות, זה נקרא לקסם פוז. הקטם הופך להיות לקסם פוז שהוא תכשיט יקר. אבל החוכום, החכם, אינו ברוישוי, כבר כעת בחודש אליל, יבוכסו סוביו וסימו ירח יומים. כך נגיע מוכנים בעזרת השם לקראת היום הנורים הבאים עלינו לטויבה ולברוכה.
אפשר כמו שאמרנו לספר שעות, גאון, אומן הנפש ומחנך בחסד. אבל אין כמו לשמוע את המילים שנאמרות לחיים בשביל להבין באמת את המשמעות של המילים היפות שאומרים אחרים משנפטר. מתוך מכתב של אחת הבנות, זכיתי ללמוד בנתיב בינה כשנה. זה מכתב הפרידה שכתבתי לו שבוע לפני שהתחתנתי ועמדו הדברים לעילוי נשמתו. לכבוד הרב החשוב והיקר רב שמואל מרזן שליטה. אמרת לנו פעם בבדיחותא באחד השיעורים שמי האמין שאי פעם מישהו יקרא לך רב. אבל זה אני יכולה להגיד שמי האמין שאי פעם אני אקרא למישהו רב, או שהיה לי אחד כזה. ומי שבאמת האמין בי ונתן לי את הכלים, את הדרך, את הידע, את הרצון, האמת ללכת לחפש ולחקור, זה אתה. שאלה שחוזרת על עצמה הרבה בעולם של בעלי התשובה היא, כמה זמן את בתשובה? ולי יש עליה רק תשובה אחת, מאז שפגשתי את הרב מרזל. ואפילו שהגעתי לנתיב לכאורה כבר שומרת תורה ומצוות ובמינה בקדוש ברוך הוא על כל המשתמע מכך, ואפילו לבישה במיטב הסגנון החרדי, אתה היחיד שראית את האמת שאני בכלל לא בכיוון. אתה היחיד שגם לא חסכת אותה ממני. שלא התביישת להגיד לי שהעבודה שלי היא לא מספיקה פנימית, שכך לא באמת חוזרים בתשובה, שהתהליך הוא חיבור של כל החלקים ולא הניתוק שלהם, לא ההפרדה. מאז שחזרתי בתשובה לא שמעתי כל כך הרבה פעמים בשיחה אחת המילה קיבוץ מלכיה. איפה החלק הזה על כל המשתמע מיומנו בתוך הפאזל שלי היום? הדעות, הרעיונות, ההשקפות שהביאו אותי לעולם החדש הזה, כמה הם מבוססים בידע אמת עבורי, עבור הדורות שאני בעזרת השם עומדת להעמיד. מה באמת אני יודעת על יהדות? אפילו שאני מנסה להראות כאילו למדתי לא פחות מאשר בבית יעקב. שטופה מכף רגל ועד ראש, גם בדמעות, יצאתי במשרד שלך להתחיל לעבוד, להתחיל להתחבר אל הקדוש ברוך הוא בדרך שעולה בית אל. בתוך כל המסע הזה של לימוד וקיום המצוות על כל פרטיהם, דקדוקיהם וידוריהם, הנחית אותי בדרך ישרה ושפויה שמחוברת ומחברת אותי למציאות, ואף פעם לשוכחת את העיקר שלא קונים את הקדוש ברוך הוא בגרביונים. שהקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, את השמחה, החיות שבקיום המצוות, את החיבור שלנו אליו דרך קיומם. בזכותך ובדרכתך פגשתי בדרך את עצמי, את אותה שיר בת קיבוץ מלכיה, שבוחרת יום אחד לחזור בתשובה לאבא שלה שבשמיים, שלומדת את החוכמה הנפלאה הזאת של תורת ישראל, ומגלה שהקדוש ברוך הוא נמצא אפילו בשבילים של הקיבוץ שלה, שהיא בעצמה חלק אלוקה ממעל, שהכי קרוב שאפשר להגיע אליו זה שנכנסים פנימה, שלומד לחבר את כל החלקים ביחד בלי להתכחש למה ולמי שהיא. למדתי לא להתבייש בעצמי, בעבר שלי, במקור שלי, שכן הקדוש ברוך הוא רצה אותי ושהוא שמח בי מאוד. לימדת אותי יהדות אמיתית, נקייה ומבוססת מעבר למנהגים והנהגות, יהדות שנשענת ויונקת משורשים עמוקים של ידע, מערך שיעורים מדהים של ידע ומודעות יהודית, שיעורים שמכינים את הקרקע, שמזבלים את האדמה בחוכמה וידע ונותנים בסיס אמיתי, יציב וטוב לצמוח ולהצמיח מיומנו שורשים דורות מחוברים. לימדת אותי ללכת לחפש בעצמי, לשאול שאלות, לא להסתפק. השרית לי ביטחון לפתוח ספרים, לקרוא וללמוד בעצמי, לדעת שהדברים האלה נכתבים בשבילי, ולא רק בשביל גדולים וחכמים ממני. אני גדולה וחוכמה גם, וכל העולם הזה נברא בשבילי ובשביל השאלות שאני אשאל. לימדת אותי להסתכל על דברים נכון לדעת, להיות חלק מתוכם, בלי להפסיק לבקר אותם, למצוא את האיזון הנכון ואף פעם, אף פעם, לא להתפשר על האמת, ולא לשכוח למה אני פה בסורוצקין. וסורוצקין המסריחה בבונקר רחוק מהירוק של הקיבוץ שלי, אבל הכי קרוב שאפשר לקדוש ברוך הוא, מקבל את תורה לאט ובסבלנות, בהקשנות, יום אחרי יום חוזרת בתשובה. הענקת לי בית, מיטה, לישון, אוכל לאכול, וחברה של בנות מדהימות ומיוחדות שכל אחת מהן מילה את עולמי. אני עומד בהסכם בינינו. אמרת לי שהתנאי הכי שאתה מקבל אותי לבית ספר שלך, זה שבסוף השנה היו לי לפחות 3 רבנים ולא רק רב אחד. אמרת שהרב שלך זה מי שמסכים להיות הרב שלך. אני רוצה שאתה תהיה הרב שלי. אני רוצה את הקו שלך, שהקו שלך ילך איתי וילווה אותי. אני רוצה אף פעם לא לעזוב את המקום השפוי הנכון והבריא הזה בנפש. זה שמאחד בי את כל הצדדים ונותן לצבע מסוים להשתלט עליי, פני שאני לא באמת יכולה להתבטא. באף צבע אחד הוא מסוים, ואין אף מסגרת שלא תהיה קטנה עליי, והיהדות היא לא שום מסגרת צפופה שכזו. את היהדות המדויקת הזו והנכונה הזו אני רוצה ללמוד להיות ולקיים. את היהדות הזו אני רוצה להעביר בעזרת השם על הילדים שלי, אז גם כך שגם הם חייבים לך בגדול. השארת אותי הרב, נתת לי דרך לדורות, ועכשיו אני, שאני אפה מהקו של הבית שלי, אני מקווה לבנות אותו נכון וטוב, ויודע שאני לוקחת איתי את הבונקר לכל מקום שאליו אלך, ואת הרב מרזל כל ההיגיון והשפיות לכל החלטה שאותה נקבל. אתה עוד נשמע מאיתנו הרבה הרב, בזה אתה יכול להיות בטוח. אני רוצה שתדע שנתיב בינה הייתה בשבילי יותר מבית, אבן הבניין שלי ממש, ואתה בשבילי הרבה יותר מרב, מדריך ואבא. תודה רבה, הרב, על הכל. על כל מה שהפנמת ויישמת ועל כל השינויים לטובה. תודה רבה על כל מה שאני בטח עוד אבין בהמשך הדרך, ובחסד השם עסקי גם ליישם. תודה רבה על העזרה והקשבה האינסופית, על הדלת הפתוחה ועל כל הסבלנות. ובעיקר, על זה שהסכמת להיות הרב שלי ואמנת בי לאורך כל הדרך. לא הייתי עושה את זה בלעדיך, וגרוע מכך הייתי עלולה להיות עוד סתם דוסית ולא עובדת את השם. אז מזל שעצרת אותי בזמן. שהקדוש ברוך הוא ייתן לך הרבה כוח, ומרץ, שפע, פרנסה טובה ושנים ארוכות טובות. להמשיך ולקיים את הבית המדהים הזה לנתיב בינה, ולהנחות את כל אחת ואחת מאיתנו בדרך המיוחדת שלה ושלך. שתמיד תדע לדייק כל כך ולראות ולהראות את האמת. שתזכה לראות משיח צדק ונחת רוח בכל יוצאיך לצליח הדורש המבורך עד סוף כל הדורות. גם אנחנו שמרגישים ממש כמו הילדים שלך, היא רצון שנעשה לך ולקדוש ברוך הוא הרבה נחת. שתזכה להמשיך ולהגדיל תורה ולהדיר ולפאר את השם בעולמו. ושתהיה מלינר, זאת ברכה של הקלה. באהבה והערכה רבה, שלא יכול להיכנס לשום דף שבעולם, שיר מזרחי, ממש עוד רגע, יצחקוביץ', קיבוץ מלכיה, י"ז סיוון, תשס"ז. מעניין מה קורה עם האישה הזאת, ילדים, ס"ז, אנחנו כבר תקופה ארוכה, הרבה ילדים בעזרת השם. זה מכתב אחד מאותם אלפי מכתבים שמצאתי מתוך נתיב בינה. בואו נשמע דברים מתוך סרט שמספר את הסמינר של נתיב בינה, נשמע את קולו של הרב מרזל, נשמע את קולם של הבנות שמדברות על המקום הזה, ובהמשך אנחנו נשמע שיר, אחת שאלתי מת השם.
כולם מחפשים נתיב לאושר האמיתי, לעתים נדמה כי הוא נמצא רחוק, מעבר לים, בפסגות הערים, בתפקידים הבכירים, ואולי רק בחלום. רבים ממחפשי נתיב האושר חזרו משם בידיים ריקות. אחר הצהריים, שהן שוות ממקום עבודתן, מתכנסות בנות נתיב בינה ללימודי יהדות, הלכות בת ישראל ודרך חיים. במדרשה לומדות בנות ישראליות לצידן של עולות חדשות מחבר העמים המבקשות ללמוד על שורשיהן. וגם כאן ישנן בנות מכל גוני הקשת שבחרו באושר הנצחי עלי אדמות, שיבה ליהדותן ופרידה מחיי המותרות. הרב מרזל מלווה, מדריך ומייעץ לכל אחת ואחת מהן.
זה בעצם הבית שלהם.
לא יודע שאני אגיד את זה, אבל הוא הרב שלי.
בשבילי זה אדם שאני מאוד מאוד מעריכה ומאוד מאוד מכבדת.
גם הרב מרזל, גם כל אחת מהדמויות הרבניות בעצם תופסת איזושהי נישה אחרת אצלי.
אם יש מישהו שעשה הכי הרבה בשביל המשפחה שלי בשנתיים האחרונות שבהם באמת הייתי זקוקה למישהו שיכוון ויעזור, אני וכל המשפחה, זה הרב מרזל.
זה בן אדם שהכי כיף להתייעץ איתו.
איש טוב. מי שרואה כל אחת ומכוון אותה על פי מה שהיא.
מאוד עזר לי מתחילת הדרך, מאז שהגעתי לכאן.
הרב מרזל, הוא מורה דרך, הוא הכיר לי את בעלי, הכיר לי... הוא האמין בי, הכי חשוב, הוא מאמין בנו בכל אחת.
בן אדם שמכוון אותך להגיע ליכולות הפנימיות שלך.
היחס המיוחד, הגיבוש החברתי המדהים, הופכים את השהייה והלימודים בנתיב לחוויה בכל רגע. שידוכים.
תראה, הרב מרזל לדעתי עשה, אני חושב, לפחות יותר מ-700-800, אני חושב, 700-800 שידוכים. הוא מסתכל על שידוך הטופ. הוא לוקח טופ מהבעלי תשובה, החבר הרציני.
כמה שידוכים עשיתי בחיים? השילוחים שאני עשיתי אישית בערך 150, בנות שהתחתנו פה ובחורים למעלה מ-1200.
נתיב בינה הצמיח נתיבים רבים לדורות, מאות בתים בישראל המושתתים על אדני התורה והמצוות. הרב מרזל וצוות נתיב מסייעים ודואגים לכל בת המתחתנת כעזרה ודאגה לביתם ממש.
שבת פה מתחתנת, מה זה בשבילי? זה הכל, זה פשוט כמו שמחה במשפחה.
דאגה לעתיד הבנות.
לכן אנחנו עושים הרבה מאוד בדברים כאילו, כל בעיה שיש עם ההורים, כל בעיה של פרנסה, אנחנו מנסים לעזור מה שאנחנו יכולים.
ומידך, עזרה וסיוע בכל הוצאות החתונה המרובות.
ממש שמחה משפחתית רצינית.
סיוון כהן, משפטנית ובוגרת נתיב בינה.
אני הגעתי לנתיב, הייתי סטודנטית למשפטים, והרב מרזל, כל כך היה לו חשוב שאני אתחזק, כי היה לי 3 חודשים חופש, אז הוא אמר לי, תשמעי, אני אמצא לך גמ"ח, אני אממן לך את הלימודים, ואת פשוט תשבי ותלמדי. וככה זה היה, הוא גם כדי שאני מרגיש שיש לי את הפינה שלי לצאת, לחזור מתי שאני רוצה. הרב מרזל זה כמו אבא, הלב מתרחב, פשוט כיף, תמיד לרדת לנתיב זה לרדת למקום חמים ו...
אופירה חיימוביץ, פסיכולוגית ורואת חשבון.
למדתי בבית ספר קיבוצי. הייתי מדריכת חבלה בצבא. למדתי באוניברסיטה כלכלה מדעי המדינה. אז עברתי ללמוד יהדות בנתיב בינה. במהלך הלימודים התחלתי ללמוד פסיכולוגיה. בנתיב בינה הקנו לי בהירות הדעת ויישוב הדעת. זה התייחסות לכל דבר, זה... לחזור בתשובה, זה גם באיזשהו מקום, אם יש כזה מיתוס שזה לרדת מהפסים, זה באמת לרדת מהפסים, כי אתה עובר מפס אחד, הוא לא תמיד יודע להתכוונן. נתיב בינה נותן להישאר על הקרקע.
דוקטור ליה ישראל, רופאת משפחה.
קודם כל שהגעתי לארץ, הגעתי לא מזמן, ואז הגעתי כמעט ישר לנתיב בינה. ואפילו אם לא ידעתי לדבר עברית, אני הרגשתי פשוט מיד הביתה. זאת אומרת, הכרתי שם מיד חברות, פשוט נתנו לי אהבה.
אותן רגשות, אותן מילים אומרות כולם, כל התלמידות ומאות הבוגרות.
את דרכנו אנו חייבות, למי שנתן את כולו, בלי שיוק, הרב מרזל. והוא נסע ונושא בעול, לבדו, ונחמתו,
ונחמתנו, ראש עיריית ירושלים, הרב אורי לופוליאנסקי.
אני מכיר את נתיב בינה כבר שנים רבות, ובמיוחד את ראש המוסדות, את הרב שמואל מרזל, שאחד האנשים המופלאים וזכתה ירושלים, וכראש העיר ירושלים אני יכול לומר שאנחנו זכינו בכפליים, גם בכך שיש מוסדות מפוארים כמו נתיב בינה בעירנו, וגם שהרב שמואל מרזל, שהוא אישיות מיקירי ירושלים, נמצא בה, פועל בה ומביא אליה את כל הטוב שביהדות ושבעם ישראל.
משפחה ועוד משפחה, בית ועוד אחד, מאירים את הארץ והעולם באורות נתיב בינה. אורות אלו בוהקים וסוחפים את בני המשפחה כולם, שאינם יכולים שלא להתפעל מאורח החיים הטהור והאמיתי.
אמא שלי הביאה אותי, אמא שלי שחסידת צטמר שחזרה בשאלה, הביאה אותי לנתיב. הורידה אותי, ראיתי במדרגות, הנוף המדהים, והגעתי לנתיב.
אנחנו משפחה שחוזרים בתשובה. דוד, שבן 15, הוא בישיבה כרגע, וגם האימא וגם האחיות מתחזקות גם כן, ברוך השם.
משפחה, אימא חזרה בתשובה אחריי, אח שלי גם בעקבות שתינו. באהבה, בהתחלה פחדו, אבל ראו שמקבלים בת.
האברכים, אך על אף הכל, הנתיב ממשיך להוביל את הרכבת הגדולה והעמוסה למחוז חפצה.
הרב שמואל מרזל, שאנחנו דיברנו בתחילת התוכנית, אפשר לעשות תוכנית לא של שעה, אלא של כמה שעות, לספר על מתחילת הפעילות שלו מישיבת ביס התלמוד, היציאה צפונה ודרומה, והייתה איזושהי חלוקה אחרי כמה שנים, מי פועל בדרום, מי פועל בצפון, מי פועל במרכז. הוא לקח לעצמו את הצפון, מה שנקרא הצפון הרחוק, ועשה המון. ובאיזשהו שלב הוא גם מקים סמינר, שזה היה חלום, אף אחד לא חשב על זה, להקים סמינר לבנות בעלות תשובה, עם לימודים אחרי הצהריים, כפי שהנחו אותו רבותיו, ביניהם זה הרב קרייזוויץ, שמאוד היה קשור אליו. אז מה קורה היום לטיב בינה? שלום לרב עזרא מרזל, בנו וממשיך דרכו של הרב שמואל מרזל.
שלום, הרב גלית, מה שלומכם?
ברוך השם, מדול השם יום יום. אז נתיב בינה, מתי הוקם נתיב בינה ולמה הוקם נתיב בינה?
נתיב בינה הוקם לפני כ-40 שנה. האמת היא שנתיב בינה יש לה עבר עוד טרום נתיב בינה. כן. אתה, כמו שאת כמה שהספקתי לשמוע את סוף מילותיך, מכיר את אבי זיכרונו לברכה, עוד כפעיל לפני מסגרת מסודרת שנקראת נתיב בינה. נתיב בינה, למיטב ידיעתי, זה סוג של התערוס הדלטטה, כמו שקוראים לזה אצלנו. זה היה צורך מלמטה. אבי, זיכרונו לברכה, היה מביא בנות מהצפון ומהדרום, היה מסתובב במסגרת של הפעילים, להביא בנות לסמינרים קיימים. היה משלב אותם באורח חיים, היה משלב אותם גם בסמינר הישן, וסמינרים שהיו מקבלים אותם. באיזשהו שלב, כמות הבנות שהגיעה גברה על הכוח הקיבולת, או על יכולת הקיבולת של הסמינרים הקיימים. והוא ראה שיש עודף של בנות שהוא לא מצליח להכניס אותם, אלא בהזדמנות אולי עם זמן קצת יותר ארוך, אני משער שאתה מכיר לפחות כמוני ויותר את התלאות של אז, בשביל להכניס את הבנות.
להביא אותה מיקי שמונה לבני ברק או לירושלים. מיקי
שמונה וממטולה ומדימונה ומבאר שבע ומתל אביב ומרמת גן, לאורך כל ערי הארץ, להביא אותם לירושלים ולדאוג להם אחרי שהבאת אותם לירושלים ולהחזיר אותם לירושלים אחרי שהם פרחו בחזרה מירושלים. הוא פשוט ראה שיש צורך בסמינר חדש ו... ועצמאי, מה שנקרא, כדי שלא להיות תלוי כל פעם בכן אפשרויות קבלה או אי אפשרויות קבלה, ולכן הוא פשוט פתח מסגרת שברוך השם כבר כ-40 שנה עומדת במתכונת הראשונה שבה היא הוקמה ונבנתה. וזכויות של, אני חושב, מעל 3,000 משפחות כבר שעברו תחת נתיב בינה. מה 3,000 משפחות? זה אומר בנות וילדים ונכדים ואוטוטו נינים כבר בטח לדור הראשון של נתיב בינה.
אני רוצה להגיד לך שאני נזכר בלוויה שלו, שבתוך שמגר בפנים, מה שנקרא חדר ההספדים, עמדו הרבה יהודים, ובחוץ ברחבה עמדו אלפי בנות. הבכי שלהן זעזע את כל האזור הזה. זאת אומרת, יש לוויות, אבל לא ראית דבר כזה. ואנשים, הגברים בחו אחרי אנשים שבחו בקול. זה היה מעמד ש... אני הייתי בהרבה לוויות בשם גם, מעמד כזה לא ראיתי אף פעם. הקשר של הבנות אליו, השמחה שהוא הכניס בהם, הדרך החיים שהוא הכניס בהם, כמו שאומרים לטיב בינה, הוא פתח להם את הבינה.
הקשר האישי של כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה משפחות אליו, כמו שידענו וידענו, עדיין היינו עמומים עומק הקשר ומהכמויות של הבנות. אתה מזכיר לי, אתה מדבר על הלוויה שלו, אני נזכר שיום למחרת הלוויה הגיע לנחם אותנו הרב פייבלזון מצפת.
אני מדבר. כן, בטח, כן.
כן, הרב פייבלזון המבוגר יותר, שאני חושב ששנים לא היה איזשהו קשר בינו לבין אבא. והוא הגיע לנחם על הבוקר שלמחרת הלוויה, הלוויה הייתה ברביעי בלילה, בחמישי בבוקר הוא הופיע אצלנו, הוא מספר שהוא בדרך לטיסה ועוד טרום הקורונה כמובן, כן, בזמן שהשמיים היו פתוחים, והוא היה חייב, הוא אומר, אמרתי למי שלקח אותי, אני חייב בדרך מצפת לשדה התעופה, אנחנו נעבור דרך ירושלים, אני חייב לבוא לנחם. הוא בא, ישב וסיפר הרבה, הוא סיפר גם על הקשר הזכרת קודם של הרב קייזר, דין אבי. בכל אופן, שאלתי אותו, איך הספקת לשמוע עד פעם? זה לא יהודי שהיה איתך עכשיו בקשר, כן? אתמול בלילה הייתה הלוויה מאוחר, אתה כבר פה על הבוקר, אז הוא באמת ציפה שדרך מה שאתה הזכרת, הוא אמר שהוא דיבר עם הבת שלו בטלפון אתמול, הבת שלו אומרת לו, אני עוברת פה ליד שמגר, ואני לא יודעת מי זה, מי שהלוויה שלו מתקיימת עכשיו, אבל כזו כמו שאנשים שבוכה ובוכה וכזה נראות של קשר אישי, ואני לא יודעת מי יכול להיות לו כזאת לוויה, אז הוא אמר לה, מה רשום זה? אז אמרת, רשום מרזל אחד, אני לא מכירה את השם. אז הוא אמר לה, מי? הרב שמואל מרזל רשום זה? הוא אמר, אני חייב לבוא עוד אז. אתה רואה, כנראה שעוד אנשים התפלו והרגישו כשראו את הקשר, את הבכי הזה שם של האנשים בחוץ. באמת, זה היה מכה גדולה, אנחנו רואים את זה עד היום, היתמות שכל כך הרבה אנשים מרגישים, הקשר האישי, החזרה בתשובה של הבנות בנתיב, זה לא רק הכניסה לעולם הרוחני היהודי הדתי החרדי, זה הרבה הרבה מעבר לזה. הליווי לאורך כל הדרך, זה ילדים לחיידרים, זה ילדים לישיבות, בנות בסמינרים, בכלל ההתייעצות המתמדת בחינוך ילדים, שידוכים של ילדים, אנחנו, החלל שנפער פה, על בסיס יומי כולנו, כל ילדיו אולי ביחד מצליחים למלא חלק קטן ממשהו אישי והצורך של אנשים בו, אבל ברוך השם.
אני רוצה להגיד רק למאזינים את החידוש שהוא הכניס חוץ מהמסירות נפש שלו לבנות, הוא הקים גם כולל. כולל שבנות התחתנו, בדרך כלל בעלי תשובה מתחתנים, אז שלום על ישראל, כל אחד בנה את הבית שלו, ונגמר הסיפור. הוא הביא את הגברים ועשה להם כולל. זאת אומרת ככה
שאנשים
יכלו לבוא ללמוד, וגם הגברים באו ללמוד.
זה לגמרי מתחבר עם הנקודה שדיברנו מקודם. בכלל זה חלק מאוד מאפיין מהאישיות שלו הייתה. לראות את הצורך מלמטה ולזרום על פי. הוא פתח את הסמינר כשהוא ראה שיש צורך לבנות בסמינר עם קו מסוים ואפשרויות חדשות שיהיו קיימות, וכך גם נפתח הכולל. הבנות התחתנו, הבעלים שלהם, בעלי תשובה מטבע הדברים, היו צריכים מסגרת משלבת אברכים רציניים, שהוא ראה שלאפשר להם צורך של לשלב לימוד רציני עם אפשרויות להתפרנס, לא כל כך קיים במסגרות הקיימות, ולכן הוא פתח מסגרת בוקר לאנשים עובדים, שילמדו בוקר ויעבדו אחרי צהריים, הוא ראה ביקוש אחר כך לאנשים שעובדים בוקר, אז הוא פתח מסגרת המשך של צהריים לאנשים שעובדים בוקר ורוצים ללמוד בצהריים, אחר כך מסגרת ערב לאנשים שעובדים כל היום ורוצים אפשרויות ללמוד בערב, לגמרי 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 קשוב וערני לצרכים שהוא ראה מסביבו ופעל על פיהם.
כן, אני אומר, המסירות שלו לדאוג למשפחות האלו גם אחרי, לא רק שחזרו בתשובה והתחתנו. אני באיזה יום אחד, אני במירון, אני רואה אותו, את שמואל מרזל במירון, אומר, חזרת לפעילות בצפון? הוא אומר, לא, יש אצל זאת וזאת, יש חלקה. הוא נסע לחלקה של איזה מישהי שחזרה בתשובה לפני הרבה שנים, וכנראה, עד שהביא הילד לעולם כנראה לקח הרבה זמן, הוא בא לשמוח איתה בחלקה במירון.
אז כמו שאתה יכול לשאר הרב גליס, הוא נסע לחלקה, אבל הוא לא נסע לחלקה. הוא נסע לקשר המשך עם אנשים שהוא ליווה אותם, וליווה 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 לגמרי לגמרי. ממש. אני אומר לך, כמה שידענו על זה, עמדנו עמומים, אנחנו עומדים עמומים. זה סיפורים על בסיס יומי, זה לא סיפורים של היום, יומיים, שבוע, חודש, אחרי הפטירה שהתוודענו אליהם. אנחנו לא מספיקים להתוודע כל יום לעוד ועוד אנשים ש... כל כך לובו בצורה צמודה מבחינתם, ממש קשר צמוד על כל דילמה וכל צעד ושעל בחיים.
זהו, כשאנחנו מדברים על נתיב בינה, אנשים חושבים שזה איזשהו מבנה גדול, עם מקומות, עם חדר אוכל, עם חדרי הרצאות. הבונקר של נתיב בינה, ככה הוא קרא לזה. זה הבונקר מתחת לאדמה, שם בסורוצקין 35, שם הייתה הפעילות. שם היה השיחות שלו עם אנשים, אנחנו השמענו מקודם את קולו, איך שהוא מדבר עם הבנות, איך הוא מסביר להם, איזה שמחה, באיזה אהבה מיוחדת לחלק הרוחני שלהם. אני זכיתי, זוכה גם היום, לריח בנות שבאות לשבתות, לשמוע מהם את הסיפורים על מה הם מהרצאות, מה הם שומעים שם בנתיב בינה. זה פשוט משובב נפש. מה קורה היום בנתיב בינה?
בינה באמת, כמו שאמרת, שם הייתה הפעילות ושם עדיין הפעילות. הבסיס והכל הוא בעצם איזשהו מקום קטן, אפשר להגיד, במושגים של מוסדות של אנשים מכירים היום, שאנחנו מסתכלים באמת על מספרים של 3,000 משפחות, אתה קשה להאמין, אתה מכיר את זה, אז אתה יודע על מה אנחנו מדברים, קשה לתאר ולהעביר מה זה המקום הקטן הזה שהתחבר עם, עם העוצמה שיצא מהמקום הזה. אבל כנראה שבסופו של דבר המקום לא נמדד לפי המבנה החיצוני שלו, אלא לפי הלב הפנימי שנמצא בתוכו. אנחנו, אני אומר שאני אומר אנחנו, אני מתכוון כלל הצוות של נתיב, וכלל משפחתי, כן, אני ביקשתם שאני אדבר, אז שמחתי לעלות, אבל אני לא מייצג את עצמי, אני מדבר בשם כל אחי, אנחנו נמצאים כולנו היום שם מסביב לשעון, אפשר להגיד. הזכרת קודם, אבא ישיר כולל גדול של מאות אברכים, אפשר להגיד, שמסתובבים שם במהלך השבוע בכלל המסגרות, כן, בוקר, צהריים, ערב, אז חלק מאחי נמצאים בוקר, חלקנו נמצאים אחר צהריים, ערב, אצל הבנות, יש מסגרת בגבעת שאול ערב של הבנים, שהיא בזמן המקביל, בשעות המקבילות לזמן של הבנות, אז זה לא יכול להיות שם, אז זה עוד מקום שיש בגבעת שאול שהוא משמש אותנו רק בערב.
כן.
אבל ברוך השם, אפשר להגיד שנתיב ממשיכה בסייעתא דשמיא הגדולה, אין לי ספק שכמה פועל בשבילנו מלמעלה, כי בדרך הטבע היה קשה להאמין כמה שנתיב תצליח להמשיך בלעדיו, אבל ברוך השם, הבנות באות והקו של נתיב והקו שהוא הנחה לגמרי, לגמרי אנחנו מנסים, ונראה לי גם מצליחים ברוך השם, להמשיך אותו הלאה. אולי אני משאר לעצמי שהתוכנית בסופו של דבר היא לא תוכנית רק על נתיב.
לא, התוכנית... התוכנית היא רק על נתיב. לא, התוכנית היא רק על נתיב.
אוקיי, אז לא הבנתי איזה... אוקיי, אז אני חושבתי שהתוכנית היא על חזרה בתשובה, והתוכנית היא על בעקבות אלו לזה, אז גם בלי קשר לנתיב, בגדול הייחודיות אולי של נתיב, והייחודיות שאני יכול להגיד שהייתה גם של אבא, נתיב, כמו שאתה יודע, בטח נתיב היא מיועדת, אם ניקח חלוקה גסה קצת, אז ננסה לחלק את האנשים לאקדמיים ועממיים יותר, נתיב מיועדת לבנות אקדמיות, נתיב כל השנים. הבנות שהתקבלו לנתיב זה בנות בוגרות תואר, בגילאים מבוגרים יותר בדרך כלל, מטבע הדברים, זה בנות רק אחרי צבא. אז אחרי צבא, כמו שאתה יודע וכמו שאנשים יודעים, בדרך כלל עושים אחר כך איזשהו טיול בעולם, זה יכול להיות מזרח אסיה, זה יכול להיות דרום אמריקה, ואחר כך חוזרים ונכנסים ללימודים, והדברים שלאורך זמן נשאלים ומציקים ודורשים ברור, מתחילים להתפנות, לטפל גם בהם, ובנות בגילאי 24, 5, 6 והלאה, כשהחיים נכנסים לאיזשהו מסלול, היו מופנות לנתיב לצורך ברור העניין, ואבא שבאמת היה כל כולו שכל, ההיגיון האחד שלו היה בולט לגמרי, אבל הסוד שלו אני חושב היה חוץ מהשכל, היה הלב הגדול שלו. וגם בחזרה בתשובה בסופו של דבר, עם כל השכל והתשובות החדות שצריכות להינתן, הלב בסופו של דבר הוא זה שמשאיר אותנו במקום. אנחנו בכלל בנתיב מתמודדים עם ריצה לטווח רחוק, כמו שאנחנו קוראים לזה. אנשים מגיעים עם טורבו חזק, עם מנוע דולק, ורוצים לבלוע את העולם, והניסיון של הבערה, שכדי לשמר את זה לאורך זמן, אתה חייב לעשות את זה כמה שיותר יציב. ואתה חייב לספק להם, אנשים, אני אתן לך דוגמה שהוא היום אומר תמיד, כן? אנשים, גם אדם מעשן, שכלית, יודע שהעישון הוא מסוכן. גם אדם ששמן, שהאוכל הלא בריא מזיק לו, שכלית הוא לא יתווכח איתך. הוא יודע שהאוכל מסוכן לו. אבל שכלית לא מספיק לנו לאורך זמן. כדי שהוא יצליח לעשות שינוי לאורך זמן, כדי שאדם יפסיק לעשן, הוא צריך למצוא הנאה אחרת שתמלא את החסר שיש לו בהנאה שהסיגריה מספקת לו. כדי שאדם יצליח לעשות דיאטה לאורך זמן שתחזיק מעמד, לא פעם אחת שהולך וחוזר, הוא חייב למצוא משהו אחר שמספק לו את הנאה שהאוכל הייתה מספקת לו. גם הגילוי השכלי של תורת השם, כדי שהוא יחזיק מעמד לאורך זמן. אנחנו חייבים לעשות את זה בצורה שהחסרים שמטבע הדברים אנחנו נרגיש אותם בעקבות השינוי, נצליח למצוא דרך למלא אותם בתוך המסלול החדש שלנו.
בהחלט, תראה, וזה שונה מכל מקום אחר בנתיב בינה, כי כשבאות בנות צעירות לפני צבא, 17, 18, 19, והתעוררו באיזשהו עניין, והן באות ללמוד, זה משהו אחר. וכשעוסקים עם בנות בגיל 26 ו-7 ו-8, זה כבר גם תקופת שידוכים בציבור שלנו. אבל לקחת חומר כזה ולעבוד איתו, הוא קשה במיוחד. ככה אמר לי גם פעם הרב פרנק, שהוא גם כן אחד מהצוות המוביל אצלכם, אמר לי שבנות צעירות שבאות, קל מאוד לדבר איתם ולסגור עניין. בנות מבוגרות שבאות כבר, מה שנקרא, אחרי צבא, אחרי לימודים, אקדמיות, עורכות דין וכן הלאה, יש בזה משימה מאוד גדולה וקדושה לעבוד איתם.
זה באמת מורכב לגמרי. אנחנו נמצאים היום על קו תפר מסוים שאני יכול להגיד לך, אנחנו כן פתוחים כיום, חוץ מהצורה שדיברנו עד עכשיו של הבנות המבוגרות, אני לא מדבר על צעירות ממש שדיברת, אבל בנות אחרי צבא מיד, זה שוב פעם סוג של הדרך שנתיב התוותה של ערנות וקשב לצורך מלמטה, ואנחנו כן מזהים כיום צורך גדול לקבלה של בנות, גם בגילאים הצעירים יותר של ישר אחרי צבא. אז שאני יכול להגיד שכיום בנתיב, ברוך השם, חוץ מהקבוצה הוותיקה שהיא הקבוצה המבוגרת יותר, יש קבלה חדשה עם דירות חדשות בעזרת השם של הבנות הצעירות מיד בגילאים של אחרי צבא, 20, 21, 22, שזה גיל שהוא כביכול קצת חדש בנתיב, ובאמת סוגי ההתמודדויות, כמה שיש הרבה מקביל, כי התהליך בסופו של דבר הוא אותו תהליך, והקושי והניתוק וההיחשפות לחדש הזה, לאור הזה אפשר להגיד, אבל נכון מאוד שההתמודדויות הן במקביל גם שונות לגמרי. ההתמודדות עם השידוכים היא לא קיימת, שזה מפנה הרבה זמן. בכלל הפניות היא שלב אחר בחיים של בנות בנויות בגילאי 25-6 ומעלה, בבנות בגילאי 21-2, שבאמצע פנייה של מהלך חייהם, וזה ניכר בהחלט.
עכשיו אני רוצה להוסיף לך עוד משהו שעשה הצדיק הגדול רב שמואל מרזל אבא שלך. בזה יום אחד לפני למעלה מעשור, 12 שנה, הוא מתקשר אליי בערב ראש חודש אלול, ואומר לי, ישראל, אתה לוקח את הבנות למסע לצפון, באמצע חודש אלול. יש לך שבועיים זמן לחשוב, לא לחשוב, לתכנן. ומאז כל שנה נוסעים באמצע חודש אלול קצת להברר את הבנות, ולעבר לנסוע למקומות קדושים, לא נוסעים לעשות קייקים. מקומות קדושים ולהתפלל, חודש אלול. למעלה מ-12 שנה.
אתה מחדש לי משהו. המסע הזה הוא מסע שכולנו מכירים אותו, הוא מסע שמקד, אם אפשר להגיד, הביקוש אליו, ואתה יודע, הרב גליס, כמישהו שמלווה את המסע ובורג מרכזי במסע הזה, שמסביב לתוכנית שלך, אתה קובע את התוכנית של המסע, ואתה מדריך ומספר ונותן רקע לאורך כל המסע, ואתה יודע על הביקוש הגדול גם של בנות בוגרות, שמתווספות ומתווספות וממשיכות להגיע אליו. מה שחידשת לי, אני לא ידעתי שזו הייתה יוזמה שלו. ידעתי שהמסע קיים, ומבחינתי, כמו שנתיב קיים וכמו שהרבה דברים בנתיב קיימים, גם המסע הוא חלק ממנו. אבל לא ידעתי שזו הייתה יוזמתו לדבר הזה.
זה לא רק היוזמה שלו, יחסר דבר אחד באמצע המסע, בסביבות 1-2 בצהריים, הוא מרים טלפון, ובמיקרפון באוטובוס הוא דורש בשלום הבנות עם הכל בסדר. הוא נותן דברי חיזוק לדרך.
שזה לגמרי היה הוא לבדוק תמיד שהכל בסדר, ומי שתחת חסותו, גם כשהוא לא לידו, לראות שהוא מסתדר הלאה ומור
השם. השנה
בעקבות הקורונה, באמת אנחנו נראה עוד קצת בעייתי לכנס את כולם באוטובוס אחד, סך הכל גם אנשים מבחוץ, נראה עוד שנעשה את זה מצומצם יותר, אבל נשתמע עוד ונראה בעזרת השם.
בהחלט, אבל השאלה הראשונה שלו שומרים את הטלפון, איפה אתם אוכלים צהריים? זה לא, חוץ מה שבאוטובוס היה אוכל שתמיד דאגו שיהיה, אבל איפה אתם אוכלים צהריים? זו הייתה השאלה הראשונה, ושאלה ברמקול, כדי שכולם ישמעו שהוא מדניין איפה הם אוכלים צהריים. טוב, אבל מה שאני מאחל לכם, שיהיה לכם עוד הרבה כוח, שקדוש ברוך הוא ייתן לכם כוח, תמשיכו לעשות את המשימה הקדושה הזאת של נתיב בינה, ושמפה תצא תורה ושמחה בירושלים ובארץ ישראל. תודה רבה.
אמן, יישר כוח גדול, בשורות טובות.
בשורות טובות להתראות. הרבנית ימי המזרחי מצטרפת לצוות החדש של נתיב בינה, נשמע מנה על פרשת כי תצא וחודש אלול.
ואני משדרת מהבית, שם, לא בכאן, כאן זה שם בגבעת שאול, ושם יושב כסאי המבודד ומתגעגע. איך בהשבעת הכנסת ה-23 עלה אי זימן שדרן הרדיו ואמר פרק קסב"ט בתהילים, עומדות היו רגלינו בשעריך, ולראשונה למדתי תורה מהכנסת, פסוק שלא הבנתי מעולם, כי שם ישבו כסאות. פעם ראשונה שהבנתי את המילים ישבו כסאות, ישבו שם רק כסאות, וחשבתי שבמשכן לא היו כסאות, כי עבדו שם. היה שולחן, אבל כיסא לא היה, כי כולם עבדו ורצו וליוו את העבודה ושרו. וכאן במשכן הכנסת שלנו זה כנראה קצת אחרת. אז מה נשתנה? באמת לא יהיה מסובך לשאול את השאלה הזו בליל הסדר שמתקרב, כי הכל, הכל נשתנה. איזה שבוע משונה. לראשונה מזה שנים אני מלמדת ויקהל פקודי מול קהל נפקד. לא רואה את הקהל שלי. אני מרגישה כמו ברכבת הרים בלונה פארק, שעצרו אותי כשאני על הכיסא למעלה באיזה גולגול כזה שמסתובב עם הראש למטה. אז מצד אחד פחד נורא, מיליון הרצאות, כנסים, בוטל, 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 איך שנים ניסו רבניות להגיד לי תהיי אישה מבוטלת, סוף סוף נהייתי מבוטלת. מצד שני אקסטרים, סוג של לונה פארק. אז כל היום אני מצלם את עצמי, מקליטה את עצמי, וזה לא פשוט, פני שהכלל היהודי הוא והיו עיניך רואות את מוריך ולא ייכנס עוד מוריך. זאת אומרת שמפסידים שיעור מדהים כשרואים את הפנים, ואני מפסידה את פני המורות הדגולות שלי, התלמידות שלי. רק הן מאותתות לי בפניהן מתי אני מרדימה, מתי אני משעממת, מתי הייתי בטוחה שאני מצחיקה מאוד, אבל אני לא. ורק עבורן הייתי מתלבשת. אז אני רוצה להודיע כבל רשת מורשת. התלבשתי. לפני שהקלטתי את עצמי פה מהבית, התלבשתי מכף רגל ועד ראש. למה? כי סבתא שלי מסועדה לימדה אותי, כשהייתה הולכת הלוך וחזור מול מכשיר הטלוויזיה, ומדי פעם הייתה נעצרת ומקללת את אחת הגיבורות, שאני לא יודעת מה עוללה לבעלה, ובפירוש הייתי רואה את הגיבורה נבוכה לרגע. סבתא לימדה אותי שמכשירי תקשורת רואים, היא למעשה אני חושבת הראשונה בהיסטוריה שהגתה את הסקייפ או את הווידאו קונפרנס, היא פשוט האמינה שזה מגיב. אז התלבשתי שיהיה, שלא יהיו בושות. קשה לנו, קשה לנו להיות סבתא מסעודה. סבתא מסעודה הייתה אישה של בית, לא כמונו, שבאות הביתה ואין לנו מושג מאיפה להתחיל. אשתו זה הכל חוץ מביתו. ומתי זה מתחיל הבריחה הגדולה שלנו? אחרי הלידה הראשונה. כי בלידה הראשונה עוד הצליחו לעבוד עלינו שרומינג אין זה הכי נכון. כדאי לקחי את התינוק לחדר, תשני איתו, את לא מבינה איזה בונדינג, איזה קשר זה בורא ביניכם. עובדים על יולדת רק פעם אחת, בפעם השנייה רומינג אאוט, לך, תתחשל, תקבל העצמה, עוצמה ועצמיות בחדר התינוקות, ביי לך. ופתאום מכניסים את כולנו הביתה. מצד אחד חופש מופלא, אבל האם זו חירות? זה הבדל משתרע בין המושג חופש לבין המושג חירות. ולא סתם מלמדים אותנו את השיעור הזה בואכה חג הפסח, חג החירות. חופש משמעותו הפסקת עבודה. כולנו בחופש. חירות זו היכולת לקחת למרחב המצומצם הזה, הבית שלנו, את הנחמדות של העבודה, את ההתחשבות, את העשייה מעבר, את המינגלינג הקטן בפינת הקפה שלנו במטבח. האם נשכיל להיות יצורים חירותיים? אנחנו נכנסים עכשיו הביתה, ושימו לב, בפרשת החודש שקוראים השבת תופיע שוב ושוב המילה בית, ולקחתם לכם סלבית אבוצה לבית, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. ואם ימעט הבית מהיות לסה, חירות היא לחזור הביתה, לדלת אמותיכם, אל הילדים שלכם. אבל איך כותב הרב זקס באגדת הפסח הנפלאה שלו, משפחה היא מקור לעוצמה גדולה, אבל היא עלולה להיות גם מקור לצרות אופקים, העדפת קרובים ואדישות לעולם שמחוצה לה. קיים עימות בין המשפחה לאינטרסים הרחבים יותר הנחוצים לבניית חברה של צדק ורחמים. וואו, תקשיבו, אנחנו הרבה יותר עסוקים בפרנסה ובכלכלה מאשר בחולי ובקורונה. מה יהיה? התורות הארוכים שמסתרחים ליד לשכות התעסוקה זה של אלה שעוד מעזים לבוא ולבקש, אבל כל אלה שעסקו בעבודה מאוד מאוד נכבדה ומאוד מאוד מכובדת, ויבוא ויצאו, והפחד אוכל בכל פה. אז אומרים לנו ביציאת מצרים, אתם תוכלו מצות וזה יסביע אתכם. אומרים לנו, ירד לכם לחם מן השמיים. אבל הביטחון התזונתי, מה יהיה עליו? אימאלה, יש מסביב עניים. באה התורה הנהדרת, הסוציאלית הקדושה הזו, ואומרת, תקשיבו, עכשיו כל אחד בבית שלו, וכל בית צריך מרפסת. אתם לא תוכלו להתעלם מהמושג החדש שמופיע בספר שמות, ספר החירות, שכן. ושאלה אישה משכנתה, ובפרשת החודש שנקרא השבת הזאת, ואם ימעט הבית מהיות לסה, יש כאן לימוד משגע. צאו למרפסות ותנו כוח לזוג שמתחתן פתאום במגרש החנייה בחתונה מינימליסטית. צאו למרפסות, כמו המיזם המופלא של מדרשת הפנימיה הקדם צבאית אין פרט, שש בערב, הערב הזה יוצאים אלפי אנשים למרפסות ומוחאים כפיים לצוות הרפואי שמוסר את נפשו, ולפעמים להוותנו גם את גופו. בית זה מקום אגואיסטי. כל בית צריך מרפסת, צאו למרפסות. אני רוצה לקרוא לכם, רב שמשון רפאל הירש מכונן, מכונן, הפרשה שקוראים השבת, פרשת החודש, אתם צריכים לשחוט שה, כל משפחה, אבל לפעמים יש מעט אנשים בבית והשה מאוד גדול וצריך לסיים לאכול אותו. תקראו לשכן שיוכל איתכם, תקשיבו כל מילה זהב. ואם ימעט הבית מהיות לשה, לא העני זקוק לעשיר, כי אם העשיר זקוק לעני, מי שביתו קטן מהכיל את הברכה אשר גמלהו השם, יבקש משכנו להשאיל לו נפשות, לכן יוכל להיטיב משפעו, ובהן יסתייע במילוי חובתו. את העני, ממשיך הרב שמשון רפאל הירש ואומר, את העני יפרנס השם גם באין עשיר, אך העשיר לא יוכל למלא את ייעוד חייו בלעדי העני. לא המצוקה היא שתחייב אתכם לעזור, כי אם תודעת החובה במדינה היהודית, רק בית שמביט לצרכיו של בית שכן הופך לכלל האומה. איזה יופי, בא לי לבכות, באמת. אין דברים כאלה בעולם. אולי יש לכם יותר מדי בבית כדי למלא את חובתכם עשירים? צאו למרפסת והביטו אולי יש כאן מישהו שצריך עזרה? אולי יש כאן שכן? רק אז תהיה שכינה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הרב אלחנן וסרמן הובל למוות באושוויץ, למוות נורא, והוא אמר במפולת הכלכלית הגדולה לפני השואה, זה לא שאין כסף, אין מצב כזה בעולם, אין כסף. הוא לא התעדה, הוא פשוט עצור באלף ובעין בידיהם של העשירים. אצלם הוא נרכב מפני שאין סירקולציה של ההון, והעשירים נחנקים מעוני, לכן שווקים נופלים. תנו לי לקרוא לכם סיפור מופלא מתוך ההגדה של פסח, פסח על שום מה, הרב יונתן זקס, שמגיע מהמדינה הלא כל כך נחמדה הזו, שהחליטה שלא כל כך אכפת לה לשלם בכמה זקנים, ובלבד שהחברה הלונדונית תתחסן. הוא מביא סיפור על פרימו לוי שהיה באושוויץ ושרד. בינואר 1945 שחררו את כולם מהמחנה, איזה שחררו, הצעידו אותם בצעדות מוות, ובמחנה נשארו חולי טיפוס גוססים עומדים למות. ואז חולי טיפוס לקחו קצת דלק שהם מצאו והדליקו אש ותקנו את החלונות בצריף. כשתוקן החלון המנופץ והתנור התחיל לחמם, הורגש כיצד רפה המתח. לפתע פנה טרובובובסקי, יהודי פולני צרפתי בן 23, גוסס מטיפוס, אל החולים האחרים ואמר, עכשיו שכל אחד יפריש פרוסת לחם עבורנו הגוססים, כי עבדנו בשבילכם. ההצעה התקבלה. רק יום לפני כן לא יכול היה להתרחש מאורע מעין זה. חוק החיים במחנה... חוק החיים במחנה אמר, אכול את לחמך ואם תצליח גם את לחמו של שכנך. לא היה מקום, לא היה מקום לשום הכרת טובה במחנה. הצעתו של טוברובסקי סימלה את מותו של המחנה. זה היה המעשה האנושי הראשון שנעשה בינינו. כל אחד יפריש מפרוסת הלחם שלו לגוססים. זו הייתה חירות. אני סבור שניתן לומר כי באותו רגע התחיל התהליך שהחזיר אותנו ההפטלינג, החצי חיים, לחק חברת בני האדם. תקשיבו, כולנו בחופש, זאת אומרת אין עבודה, אבל צריך להכניס מושגים של חירות, לחלוק את לחם העוני שלנו עם מי שאין לו, להביט אל השכן, צאו למרפסות, סמכו חתן וקלה. השבוע קרה לי במגרש החנייה כאן, יצאתי אל מסוס חתן וקלה וראיתי כי הם טובים תקווה עדינה, וראיתי שהם רוקמים תקווה עדינה עד מאוד, וביקשתי בחשאי יוצר האדם שלא יסתערו שדים ומזיקים על דמיונם, שיהה בניינם בניין עדי עד. את המילים האלה גנבתי מהאישה שיצאה למרפסת וראתה את העני ואת החולה ואת הקבצנית, זלדה. מוזיקה.
נורית סירקיס בנק נולדה בבוסטון שבארצות הברית לרפאל שהיה קונסול כללי של ישראל בלוס אנג'לס ולרות סירקיס מחברת מוציאה של ספרי בישול. היא עשתה את המסלול, מה שנקרא, של נערה ישראלית לשרת בצהל, ואחרי זה היא ללמוד בתואר ראשון בפילוסופיה, תולדות אומנות, עשתה המון דברים, והגיעה, העיקר שהגיעה לחלק של האומנות. והיא גדלה, למדה בנתיב בינה, התחתנה, הביאה ילדים ברוך השם לעולם, יש לה כבר ילדים נשואים, וממשיכה ליצור ולעשות אומנות. היא מלמדת אומנות, מודדת השראה יהודית ביצירה בשלוחה החרדית שבצלל, בספר שגבוה לאומנות סטארט בבית שמש. היא שותפה מדי שבוע בשבוע המחול היהודי ביוזמת בית ספר הגבוה למחול הללו. בזיין אלול, בעזרת השם, נפתחת תערוכה שהיא עשתה כוח איתים, וגם נשמע ממנה מה זה התערוכה הזאת. בקיצור, היא עושה תערוכות והיא עושה, היא קיבלה את אות הנשיא למתנדב של שנת 2019. היא השתתפה לאחרונה בתוכנית עוד ניפגש של תאגיד השידור של 2020, תוכנית מאוד מיוחדת ומאוד יפה על נושא של התשובה. וכמו שאמרנו, נורית חזרה בתשובה ולמדה בנתיב בינה. שלום, נורית בנק.
שלום וברכה לרב גליס, למזכי הרבים שעושה פעולות כל כך חשובות בעולם, וזה ממש כבוד גדול לי להשתתף בתוכנית שלכם.
יפה, לפני כוח שנים הגעת למדרשת נתיב בינה של הרב מרזל. למה הגעת לשם? מה קרה בדיוק?
וואו, זה באמת היה פלא גדול. מבחינתי זה ממש היה יד השם. ממש זמן קצר לפני זה, אולי שנה לפני זה, התוודעתי לקיומו של בורא עולם. ביותי עומדת בתוך מוזיאון בלונדון, בדיוק כסטודנטית לפילוסופיה ואומנות, דוקטורנטית, חילונית, לחלוטין. נכנסתי למוזיאון לאומנות ופתאום הקטע בי ההכרה שאם יש אומנות אנושית, חייבת להיות אומנות על אנושית. חייבת להיות צורה של יצירה שהיא מעבר ליצירה אנושית, וזה תוצאה מלימודי הפילוסופיה שלי, שבהם הבנתי שלכל דבר שקיים בעולם הגשמי או בעולם המוחש יש מציאות גבוהה יותר, קוראים לזה טרנסנדנטית, מעליה. ואני אדם שתמיד שאלתי את עצמי שאלות, ושאלתי את עצמי באותו רגע בתוך המוזיאון לאומנות בלונדון, מה יש, איזה צורת אומנות, איזה פורמט של אומנות יש מעל האומנות האנושית. ובעצם בתהליך חשיבתי, שעליתי גבוה מעל גבוה מעל גבוה, הבנתי שמישהו יצר או משהו יצר את האדם ואת העולם, את השמיים, את העצים, את הקוסמוס, את כל המציאות הזאת. ושאלתי את עצמי, מי זה היוצר הזה? והבנתי שחייב להיות יוצר, חייב להיות אומן על. ואז הבנתי שזה בורא העולם, שחייב להיות בורא לעולם הזה, ובאותה שנייה הבנתי שאם יש בורא לעולם, זה מחייב אותי. שיש לכוח העליון הזה, נקרא לזה כך, יש הנחיות איך צריך לחיות. והבנתי באותו רגע שככל שלמדתי פילוסופיה ואומנות, אין לי שום שמץ של מושג מה אותו כוח עליון דורש ממני. ואותו יום לדעתי היה כ"ה אלול תשנון א', ובעצם אותו יום התחיל חיפוש פנימי אצלי עם השאלה מה אני צריכה לעשות כדי לעשות את רצון בוראי. וכיוון שהייתי כל כך בתוך נקרא לזה בעולם האקדמי, בעולם של תפיסות מסוימות, לא הכרתי אף בן אדם אחד שיכולתי לשבת ולשאול אותו מה אני נדרשת לעשות מטעם בורא עולם. וכך התחלתי במסע החיפוש. עבדתי באותו זמן במוזיאון ישראל, וכשאמרתי קודם שהגעתי לנתיב בינה ביד השם, יש לנו, לכל אחד מאיתנו ביד, יש חמש אצבעות. וחמישה מקרים שונים לחלוטין הביאו אותי לנתיב בינה. עבדתי אז על תערוכה על בית המשפט העליון, שעיצב אותו רם קרמי, שקיבל פרס ישראל על העיצוב הזה, וביתו של רם קרמי, טל, הייתה אז בתהליך של חזרה בתשובה, היום טל לוי, גם עוסקת באומנות, ועבדנו ביחד על התערוכה, היא צילמה את בית המשפט העליון בזמן בנייתו, כי הם הכניסו אותה לכל מיני מסדרונות ומקומות, ועשתה סדרת צילומים מדהימה. והיא אמרה לי, בואי נורית, בואי, זה חודש אלול, בואי לאיזה מקום שנותנים שיעורים על אלול. כי התוודדתי בפניה, כי לא הייתה אחד האנשים הראשונים שאמרתי לה שאני בתוך החיפוש של בורא עולם, וגם היא, כאילו היא נראתה לעין כבר. אז היא אמרה לי, בואי, והיא הביאה אותי בעצם לשיעור הראשון בנתיב בינה של הרב רפפורט, ועד היום אני זוכרת את השיעור, שיעור אלול, שהוא דיבר על תהליך התשובה, התשובה של הרמב״ם, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, וישבתי שם והייתי פשוט בהלם מהדבר הזה, מהכוח, מהעוצמה של מושג התשובה, שאדם יכול לבוא ולהגיד, סליחה, טעיתי, ואני רוצה לתקן, ויש לי דרך של תיקון, שזה היה בשבילי חידוש ענק בחיים, בעולם, בתודעה. ומקרה נוסף היה שהלכתי לחנות משקפיים לעינית לקנות זוג עדשות, ושם שכחתי את היומן שלי של מוזיאון ישראל, שזה היה יומן עמוס שכל דקה בערך הייתה ועובדת בעינית, ככה החלפנו כמה מילים, אסתי ג'נח סיפרה לי שהיא לומדת בנתיב בינה, ואמרתי לה, וואו, אני בדיוק הייתי שם בשיעור, ושכחתי שם את היומן, אז באתי לקבל ממנה את היומן שוב בנתיב בינה, ו... שכינה שלי מרמת אביב, שכינה של ההורים שלי, ביום אחד סיפרה לי שהנכדה שלה, הבת שלה, האחיינית שלה, מתארסת באיזשהו מקום שנקרא נתיב בינה, ושוב הגעתי לנתיב בינה. ושוב ממקום, ככה מחמישה מקומות שונים לחלוטין, מקטעים שונים של החיים שלי, הביאו אותי משמיים שוב ושוב לנתיב בינה, עד שהבנתי שזה המקום שלי.
וזכית.
זה היה ממש זכות נפלאה לפגוש את הרב מרזל, האיש והאגדה, פשוט היכולת שלו לדבר עם כל אדם בגובה העיניים, לקלוט את האדם, להנגיש את היהדות לא בצורה מלחיצה או כפייתית, אלא להפוך את זה לדבר שהכי רוצים אותו, הכי משתוקקים אליו, הכי רוצים להגיע אליו, והוא תמיד לימד את היהדות כדבר כל כך משמח וחי ומפעים ועכשווי ורלוונטי ומצחיק וכיפי. פשוט הייתה לו את היכולת ללמד אותנו, אני קוראת לזה תורת חיים. אם אני יכולה להגדיר את נתיב בינה, זה פשוט היה תורת החיים. איך לחיות בחיים של יהודי שומר תורה ומצוות עם העיניים למעלה, עם הרגליים מקורקעות בקרקע, עם, בלי לוותר על שום דבר. אני חושבת שזה היה הדבר הכי גדול מבחינתי, שהוא לא דרש ממני לוותר. הוא הפוך, הוא אמר לי, תמשיכי לעבוד במוזיאון, תמשיכי ללמד באוניברסיטה, תמשיכי לעשות את מה שאת עושה, ותוסיפי לכל המאגר שלך, לכל הארסנל שלך, תוסיפי את התפילה, את האמונה, את היהדות, את השמחה, את התשובה. וזה היה ממש מבחינתי נתיב הדרך של החיים שלי עד היום. אני רוצה לספר דבר מרתק, שבאחד השיעורים ככה ישבתי וקשקשתי, ועל המחברת שלי יש לי מחברות, מחברות של כל השיעורים הנפלאים של ממש רבנים שאני חייבת להם את חיי היום, הרב פרנק והרב סתיו והרב בנימין פינקל, פשוט רבנים נפלאים שהטמיעו בנו את היהדות ואת הקדושה בצורה כל כך עמוקה, וכמובן הרב מרזל ואחיו הרב מרזל וכל הצוות הנפלא של נתיב בינה, יונה שווייצר, שהבריחה אותי בכל ההתנהלות שלי במערכות יחסים, וממש היא ליוותה אותי לחופה. ישבתי וכתבתי ככה, קשקשתי במחברת, ועניין אותי מה זה נתיב בינה מהסוף להתחלה. אז קראתי ככה את האותיות, וזה יוצא הניב ביתן. הניב כמו מלשון תנובה, כמו עץ שמניב את פירותיו, והמילה נתיב זה ביתן, הבית שלהם. ובאמת נתיב בינה בנה את הבית שלי ללא ספק, בית של תורה, בית בדרך הליטאית, בית של נישואים יציבים מכל הבחינות, וכמו הבית שלי נבנו אלפי בתים בזכות הרב מרזל, והמקום הזה נתיב בינה, ודור שלם של, נקרא לזה בתים יהודים, וזה כבר דור שני ושלישי, זה דור שמחתנים כבר את הילדים, ו...
שיש נכדים כבר של...
נכדים, זה מדהים, מדהים.
בהחלט, ובתקופה שלך למדו גם רמה בורשטיין, ונועה ירון, ואלון איינשטיין, זו הייתה תקופה שלמדו שם יוצרות, כאלה שאחרי נתיב בינה יצאו לעולם והמשיכו ליצור, אבל בחלק הדתי והחרדי, וזה היום רוב העיסוק שלך באמנות, שלוחה חרדית פה ושלוחה שמה, ולהיב את היהדות על אלו שעדיין לא יודעים.
בהחלט, כי מה שבאמת הרב מרזל הדריך אותנו, זה לא לעזוב את העשייה שאנחנו עושים. זה לא היה להיכנס לאיזושהי בועה, לאיזושהי קפסולה. זה גם כמובן להיות שומרי תורה ומצוות וליהנות מלימוד התורה. אני זוכרת את השבתות בנתיב בינה, שכולנו ישבנו סביב השולחן וכל כך נהננו ללמוד עוד הלכה ולגלות עוד משהו, מה צריך לעשות. זה לא היה מה אסור לעשות, אלא מה צריך לעשות, איך למלא את השבת שלנו, את היום שלנו, ובד בבד להמשיך לעבוד במקומו. אני זוכרת שאפילו הרב מרזל כיבד אותי, עשיתי תערוכה מאוד גדולה במוזיאון ישראל, שנקרא רמברנט מצייר את התנ"ך. רמברנט והאסכולה שלו, ציורים מהולנד מהמאה ה-17, והוא הגיע לתערוכה למוזיאון ישראל, לראות תערוכת אמנות, ואני זוכרת שכל כך התפעלתי מזה שרב לא מפחד ולא נמצא בצד השני של נקרא לזה המתרס, אלא הוא בעצם לימד אותי להביא את האמנות, להביא את מה שאני עושה, את מה שאני מאמינה באוהבת אותו לתוך האור של היהדות. ואני יכולה לומר שבאמת בזכותו עד היום עצרתי כ-30 תערוכות, אולי מתקרב ל-40 תערוכות.
אז רק נסיים בזה שאתמול תלית תערוכה בבית שמש ומתנס גוונים, אז אנחנו מזלימים את כולם ללכת לראות שמה. תודה רבה לך נורית בנק, נשמע רק בשורות טובות.
אמן ואמן. מה חשוב אותי, מה יעשה השם, מה חשוב אותי, מה יעשה השם, אוי זו אבא כאן. מה חשוב אותי, שוב אותי, מה יעשה השם, מה חשוב אותי, מה יעשה השם, אוי זו אבא כאן. שימי ונעשה השם ימי חיי לזריז בנויה בנויה משם דרכי ביי כולי תשיפי ורייס השם לכל ימי חיי לזריז בנויה בנויה משם דרכי ביי כולי. היה חשוב אותי מה יעשה השם, חשוב אותי מה יעשה השם, יוי סובב בקיש. היה חשוב אותי, חשוב אותי מה יעשה השם, היה חשוב אותי מה יעשה השם, אוי סובב בקיש. שפנים ולעשה השם בכל ימי חיי זויז בנויה בנויה משם דרכי ביי חולוי. ישיבי ולייס השם תיקול ימי חיי לזויז בנויה בנויה משם דרכי ביי
חולוי. עידית ליכטנפלד דימור היא מורה לדרמה בסמינרים, באולפנות, בבתי ספר, בהמון מקומות, בקייטנות, בנשות חב"ד, נשות מרגלית עם ישראל, בנשות אגודת ישראל, בגור, בבלז, בוויז'ניץ. היא מופיעה בארגונים כמו אמונה, ערכים, צוהר, נפש יהודי, לגעת ברוח, בלב לאחים ועוד. יש לה מספר הצגות שהיא מופיעה, אחד שנקרא לוקאי נשמה, זה ערב נשים שכולל סיפורי תשובה, קטעי הומור וקטעי מסכות, סטנדאפ והופעה שמחולקת לשלושה חלקים. היא מופיעה בהצגה שנקראת אשת חיל, ועוד מופעים, כל מופע הוא בין שעתיים לפעמים גם ליותר. ועידית לימור ליכטנפלד הייתה אחת מבנות נתיב בינה. שלום, עידית לימור ליכטנפלד.
שלום, שלום.
ואת נתיב בינה. מה אומר לך נתיב בינה?
בדיוק כשמו, נתיב בינה, נתיב לבינה. אם יש משהו שהרב מרזל, זכר צדיק לברכה, נתן לנו, זה את הנתיב של הבינה, את היכולת להתבונן ולהקיש מדבר לדבר ולהפעיל את כל היכולות שלנו. לקחת את כל הטוב שהשם חנן אותנו ולהשתמש בו בתוך עולם של תורה.
הגעת לנתיב בינה מתי?
הגעתי לנתיב בינה לפני 25 שנה.
ברוך השם. ומאז כבר יישאת בן אחד, ועכשיו את הולכת להשיא את ביטח, נכון?
נכון, כן.
אז זה בית, זה משפחה, מה שנתיב בינה הביא לך.
כן, אני זוכרת שהרב מרזל אמר לנו פעם, לכל אחת מכם יצא בני ברק, וזה כל כך נכון. בפרט שכבר אני גרה בבני ברק, אז כל פעם אני חושבת שאני מסתובבת בעיר ואומרת, ורגע יש לי תמיד מין מבט כזה לשניות מבחוץ, ואני אומרת, וואו, אני כאן, ותמיד אני נזכרת במה שהוא אמר. לא רק שנגור, זה לא, 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 לא חייב שנגור שם, אני מפעילה של הרב אוירבך בתל אביב, ולפני 5 שנים עברנו לבני ברק, אבל באמת כל אחת מאיתנו יוצא בני ברק בלי עין הרע, אנחנו כבר מתחילות להיות סבתות. זה לא צחוקים, זה מרגש.
מאיפה הגעת לנתיב בינה?
מאיפה הגעתי לנתיב בינה? אני הייתי בתל אביב, בקהילה של הרב אוירבך, והייתי הולכת לנעשה ונשמע ברוצק 112, והרב פרנק והרב אלפא כל הזמן אמרו לי, גברת, הגיע הזמן להקים בית יהודי. זה היה ברור שזה נתיב בינה. כן.
מה זה כל כך ברור? לא היה עוד סמינרים? לא היה עוד משהו חוץ מנתיב בינה?
היו עוד סמינרים, בטח לא היו הרבה כמו היום, אבל מבחינתי מאוד התאים לי נתיב בינה, כי אני מאוד אוהבת את נתיב, כי הרב מרזל, כל הרוח של נתיב גם היום לאחר פטירתו, זה רוח שמאפשרת. אני זוכרת שבזמנו עוד היו לי תוכניות טלוויזיה ברומם, הייתי גומרת תוכנית, מגיעה עם הג'ינס ועם האיפור לתוך השיעור, ואני הרגשתי, אני שחקנית, אני מרגישה דברים, אני רואה סאבטקסט של אנשים גם בעיניים. הרב מרזל לא שפט אותי מעולם, אף אחד, הרגשתי נוח להתקדם בקצב שלי. זה דבר מאוד חשוב, ובגלל זה אני אוהבת את נתיב, כי הם באמת מאפשרים.
כשבאת לשם, מה פגשת בנתיב בינה?
אני אגיד לך מה...
חוץ מהרב מרזל.
כן, לא, זה, הוא פשוט, הוא ממש מקים התשובה בארץ, זה החיסרון שלו כל כך כל כך חזק וכל כך משמעותי, למרות שהוא הוא, הוא כל כך בלבבות של כולנו, אבל זה שהוא לא פה ואי אפשר, זה ממש... הוא ממש אבא שלנו, תדע לך, הוא ממש אבא שלנו. מה פגשתי שם? הדבר הראשון שפגשתי זה חבורה של בנות שרוצות לעשות טוב אחת לשנייה. וזה הימם אותי, כי אתה יודע, כתוב בגמרא, אין אישה מתקנת אלא בירי חברתה. יש תמיד סוג של מתח בין נשים, הייתי בכל מיני מקומות, הייתי בתיאטרון צה"ל, בקבוצות תיאטרון, למדתי בפריז. תמיד שזה היה עם נשים, היה שם איזושהי תחרות, אולי גם בגלל המקצוע שלי, אני לא יודעת. אבל כאן באתי והייתה כזאת קבלה וכזאת הדדיות וכזה פרגון וכזה רצון של כולנו עושות את אותה עבודה. כולנו רוצות להשתפר לפי המדד של התורה. זה הדהים אותי, זה הקסים אותי. זה והפריספירית הזאת שיש בנתיב שקיימת עד היום, גם עם הבנים של הרמב"ם. זה פשוט ממשיך, זה ממש ממשיך.
טוב, מה קורה היום? היית לאחרונה שם בנתיב בינה? את יודעת מה קורה שם?
כן, בטח שאני יודעת מה קורה שם. ברוך השם, אתם זיכה אותי להיות בקשר עם בנות, עם בחורות שגומרות סמינרים, שמתעניינות, ואני מלווה אותם לנתיב. אחת הדברים שמדהימים בנתיב שאני אוהבת, קודם כל זה שזה אחרי צהריים הלימודים, מה שמאפשר למישהי או לעבוד או ללמוד, אולי אפילו גם לעבוד וללמוד עוד מקצוע. והבנות גרות בדירות, גם אנחנו גרנו בדירות, זה לא חדרי פנימייה או משהו כזה, זה פשוט דירה שגם מאפשרים תקציבית נתיב תומכים ועוזרים. וזה כיף, כי כולנו, אני זאת שכשבאתי לנתיב הייתה לי דירה משלי, פתאום להיכנס בדירה עם עוד כמה בנות, זה כבר היה נראה לי עזוי, אבל זה היה נורא כיף, עצם זה שזה היה בדירה, וסידרנו איך שרצינו, וזה הרגשה של בית, זה הרגשה של בית. אז זהו, אז אני מוצאת אותי בעצם מתרגשת ומקבלת פסיקות לב, כשאני מגיעה היום עם בחורות צעירות, בתחילת דרכן. בתקופה שלי היו הרבה בנות, אני הגעתי לשם בגיל 28, היום מגיעות גם בחורות צעירות, יש גם תקיד, בגילאים האלה, אבל יש גם בחורות צעירות שממש מסיימות צבא, באות לסמינר, וזה מרגש לראות אותם, כי הם כמו ניצנים, הם כאלה מדהימות ורוצות לספוק ולקבל, שזה ממש תענוג, ממש.
תראה, בדרך כלל כשמדברים על מקומות כאלו, זה בניין גדול, עם אולמות, הרצאות.
עם דשא מסביב, ואולמות.
אנחנו מדברים, כמו שהרב מרזל אומר, הבונקר של נתיב בינה. אז רק שאנשים ידעו, חוף סורוצקין, למטה באיזשהו...
35 למטה.
כן, למטה בחנייה שם, יש שם איזשהו דירות. ושם מתנהל כל הדבר הזה, מדובר באלפי בנות שעברו דרך המקום הזה. זה לא יומן.
נכון.
זה שנים, כמה שנים, את יודעת כמה שנים קיים נתיב בינה? אם את כבר היית שם לפני 20 וכמה שנים?
אני חושבת שיש לו את ה...
לפחות 40 שנה.
45-40 בוודאי, כן.
תראי, כי אני זוכר את הרב מרזל עוד לפני נתיב בינה, זה לפני 50 שנה בפעילות בקריית שמונה, פעלנו ביחד, עשינו הרבה פעילות ביחד בקריית שמונה, ואחרי זה הוא הגיע והקים את נתיב בינה. זאת אומרת, נתיב בינה צריכה להיות למעלה מ-40 שנה. זאת אומרת, אז אנחנו מדברים על הבנה ב-40 שנה, אז הרבה בנות, מדובר באלפי בנות שעברו במקום הזה, אלפי בתים בישראל. אני רק נזכר ברגע זה בלוויה של רב שמואל מרזל, איך שבתוך שמגר בפנים, בחדר, מה שנקרא חדר המתים, עמדו קבוצה של אנשים, ובחוץ היו מאות או אלפי בנות שעמדו ומראו בבכי. אני הייתי בהרבה לוויות באזור הזה, דבר כזה לא ראיתי, לא שמעתי בחיי.
איך שבא? איפה אני הייתי בלוויה? שלא. הייתה לי הופעה.
כן.
הופעת סטנדאפ. ודיברתי עם אנשים, אז לא יכולתי פשוט להתחיל את ההופעה. אמרתי להם, אני רוצה שתדעו שאני עכשיו עושה את זה בגילו ברעדה, וכמובן שכל ההופעות לעילוי נשמתו, אבל זה היה, הלב שלי רעד, זה היה, וואי, זה היה, אמרו ששיבוא המשיח, זה יהיה בגילו ברעדה. אנחנו גם נרעד וגם נשמח וגם... אני יודעת שהוא פועל מלמעלה, הוא לא נח והוא לא שקט מעולם, והוא גם לא נח ולא לא, לא שקט עכשיו, זה ברור.
עכשיו,
אנחנו הבנות שלו.
בהחלט. עכשיו, הנתיב בינה של היום, יש לזה מה שנקרא תנופה מחדש.
יש לזה תנופה מחדש, בהחלט, ממש. קודם כל, הצטרפה לצוות הרבנית ימים המזרחי, המאממת, המקסימה, האהובה, היא נוצאת כל יום ראשון בשבע, שזה נפלא. והשיעורים שיש שם, אחד הדברים, כן, שאני רוצה לדבר על נתיב, זה שיש המון המון רבנים ורבניות. זאת אומרת, יש מדרשיות שבהם יש איזה שניים, שלושה רבנים, או באמת לומדים. זאת אומרת, מבחינתי, נתיב, אם אתה מסתכל על זה מבחינת לימוד, זה אקדמי, אוקיי? לומדים המון, לומדים הלכות, לומדים מוסר, לומדים השקפה, לומדים הכל, בכל הרבדים. זה מדהים, זה ממש מעשיר כל הבסיס שיש לי לחיים. ואני מרתה בהידברות, ואני נותנת שיעורים, וגם מופיעה. זה הכל משם, זה הכל משם. המקום הזה בנה אותי, בנה את הנפש שלי, ועזר לי להישאר מאוזנת, כי באמת האור שאנחנו מקבלים בהתחלה הוא מטורף. כאילו, זה באמת אור מאוד גדול, בבת אחת לגלות שיש השם ויש תורה, והרב מרזל כל הזמן איזן אותנו עם האהבה שלו, ועם ההומור שלו, ועם ה... ממש איזן אותנו, בנה בתים מאוזנים מאוד מאוד, ממש
נשאר
לי כלים לחיים.
כן, זה מאוד חשוב לשמוע ולדעת שנתיב בינה שונה מהרבה סמינרים, זה כמו שאת אומרת, הכוח שנתן לבנות, להיבנות מעצמם, בלי לחץ, בלי להיכנס לכל מיני שיגונות למיניהם, אלא לדעת יהדות בצורה אמיתית.
כן, אני זוכרת שהוא לימד אותנו הלכות שבת. אני הרגשתי שהמוח שלי מתהפך מנגל בראש, כאילו, בשביל להבין בכלל איך חושבים שבת, אבל הוא לימד אותנו את כל הכללים, שהיום אם אני, היום כזה כבר קורה פחות ופחות, אבל עדיין אם יש איזה משהו שאני לרגע לא יודעת, אז אני, כמובן שאני לא אעשה עצר, אני לא אפתח ספר, אבל אני קודם כל חושבת, יש לי כמו מין שקלה וטריה בראש, הוא לימד אותי לחשוב, הוא לא לימד אותי, אני באתי חושבת, בגלל שהייתי בן אדם חושב, באתי לנתיב. הוא לא רצה שנוותר על היכולת לחשוב, אתה מבין? הוא השאיר אותנו קרובות לעצמנו, עם הכוחות השם נתן לנו, זה היופי. נכון, אני חרדית, אבל אני עידית החרדית, אתה מבין?
את גרה בבני ברק.
הוא השאיר לי את זה. כן, אני גרה בבני ברק, נכון. אחליבי בתל אביב.
לסיום, אם בת רוצה להגיע, לאיפה היא מגיעה, איך היא מגיעה, לאן היא מגיעה?
קודם כל אני אתן את הטלפון שלי, ואם אפשר יהיה בסוף התוכנית עוד פעם לתת אותו, אפשר להתקשר אליי כל מי שרוצה בשמחה ובאהבה. הטלפון זה 0508-587654.
050-8585-7654.
ונתיב בינה זה בסורוצקין 35 ב' בירושלים, בבונקר למטה, לרדת כמה מדרגות, להתעלם מהחניון ולראות את האור הכי גדול בעולם. זה תמיד התאים אותי שהייתי יוצאת מסוחררת משיעורים, הראש שלי היה בשמיים, זה ממש סולם יעקב, אתה יודע, הרגליים נטועות למטה למטה בבונקר ומעלים אותך הכי גבוה. וזה קורה לבנות, הן מגיעות והן אומרות מה זה הבונקר, מה זה, ואז הן עושות איזושהי שבת או עולות לאיזו דירה או יושבות בשיעור, ופשוט זה, המציאות נמחקת, המציאות נמחקת, זה ממש מדהים. האור של התורה זורח שם, ממש.
אני אגיד לך שאני שותף לחוויה הזאת כבר הרבה מאוד שנים, שבנות עושות הולכות ברגל מסירוצקין עד לבית שלי בעזרת תורה, באות להתארח.
כן, אני באתי אליך להתארח המון אצלך, רחל, בלי עין הרע, תענוג עוד כשהילדים היו קטנים.
הם ממשיכים לצחוק מהבדיחות שלך, זה בסדר.
כן,
אה? עידית לימור ליכטנפלד, תודה רבה לך, ושהמשיך...
תודה רבה לך.
המשך ימים טובים, ואצלנו כבר אומרים כתיבה וחתימה טובה.
אמן, גם לכם.
והרבה שמחות בחתונה הקרובה.
אמן.
בשורות טובות, להתראות.
כל טוב.
תודה רבה לישראל בן צבי, לחברים בבני ברק. לילה טוב ושבת שלום.
Steve!